ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום ברצוני לספר על דואר יהודי בנכר. יוזמות לכינון שירותי דואר יהודיים במרוצת המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 חושפות טפח מהניסיון להרחבת הקשרים התרבותיים והמסחריים בין יהודים. שליחים יהודים שנשאו עם המכתבים מקהילה לקהילה בגולה היו תופעה נפוצה בעידן שקדם להמצאת הבולים. לרוב היו אלה סוחרים שעברו בין הקהילות במסגרת עסקיהם, ואגב כך העבירו מכתבים לתעודתם. שירות זה שהתקיים בין הקהילות היהודיות, הן באירופה והן בארצות ערב, היה סמוי מעיני השלטונות. במקרים יצאי דופן הקימו היהודים שירותי דואר גלויים שהיוו תחליף לשירותי הדואר הממלכתיים, ושמם אף יצא בקרב הגויים. עגלון אקספרס, ניצנים ראשונים של מערכת דואר יהודית ממוסדת שתוכננה מן המסד ועד התפחות ופעלה במשך שנים ארוכות, הופיעו בשלהי המאה ה-18. עם חלוקת פולין ב-1795 הועברו קהילות יהודיות רבות מתחומי ליטא, בלרוש ואוקראינה, שהיו אז חלק מפולין, לשליטה רוסית, ונחשפו לשירותי הדואר הנכשלים במדינה זו. ברוסיה היו אז אשנבי דואר מעטים יחסית לגודל האוכלוסייה, ומכתבים רבים נבזזו או עבדו בדרך. לפי שיטת התעריפים שהנהיג הדואר הרוסי, נקבע תשלום נוסף עבור כל מחוז שבו עבר המכתב, ומחירי השירות הרקיעו שחקים. הקהילות היהודיות היו במצוקה. רבות מהן שכנו בשטחים שהיו עד אז בגבולות פולין, ועם העברתן לשליטה רוסית הם הפכו לאזורי ספר שאליהם הועברו מכתבים רק פעמים אחדות בשנה. בקהילות היהודיות היה שיעור גבוה של יודעי קרוא וכתוב, ורבים קיימו קשרי מכתבים הדוקים עם יהודים בקהילות אחרות והיו רגילים לשירותי דואר יעילים. הדואר היהודי שהוקם לצרכים אלה היה גוף בעל השפעה שסיפק פרנסה לרבים. תפקיד נושא המכתבים נמסר לעגלונים יהודים, ואכסניות ופונדקים שרבים מהם היו בתקופה זו בידי חוכרים יהודיים שימשו אשנבי הדואר. במחוזות אחדים ברוסיה אף התקיים שירות דואר אקספרס במקרים שבהם התעורר צורך בהול בשיגור דבר דואר באמצעות עגלון שהוקצה במיוחד למשימה. אם נסתמך על המכתבים שהגיעו לידינו, נראה כי בדרך כלל לא נסגרו המכתבים בחותמת שעבה. אמצעי רווח שקדם לשימוש במעטפות ונועד להבטיח את מסירת המכתב ללא פתיחתו בידיים זרות, ואת מקומה תפסו ראשי התיבות חדר גה, שהתריעו על האיסור לקרוא את תוכן המכתב מתוקף חרם דרבנו גרשון. בשולי המכתב הופיעו האותיות שין וטט, שכר טרחה, לצד מספר ששיקף את התעריף שהוטל על מקבל המכתב. הודות ליעילותו ולמהמנותו של השירות, יצא שמו למרחקים, אף בקרב הגויים. בין דברי הדואר ששרדו התגלו אף מכתבים ממשלתיים המעידים כי השלטונות הסתייעו גם הם בשירות הזה. על אף היותו לא חוקי, ולא מן הנמנע כי בשל כך בחרו להעלים עין ולאפשר למערך הדואר הבלתי לגלי להמשיך ולפעול. ידיעות היסטוריות מעידות כי לאחר פלישת צבאותיו של נפוליאון לרוסיה ב-1812, הסתייע הצבא הרוסי בעקביות בשירות זה להעברת ידיעות סודיות ותכופות. למין המחצית השנייה של המאה ה-19 נתקל השירות בקשיים. במרד ינואר שפרץ ב-1863 התקומם המיעוט הפולני בשטחי רוסיה נגד השלטון, והמשטרה הרוסית חשדה כי המורדים שיגרו באמצעות הדואר היהודי ידיעות מחתרתיות מסווגות. בעקבות זאת הענישו השלטונות בחומרה בלדרים משירות הדואר. בשנות ה-90 נעשתה רפורמה מקיפה בשירותי הדואר הממלכתיים ברוסיה, וזו הביאה לקיצם של שירותי הדואר היהודי שהפכו מיותרים. בין דברי הדואר שהתגלגלו לידינו בולטים מכתבים מירושלים דליטה, אשנב הדואר בווילנה, שפעל בשנים 1870 עד 1897, העסיק דברים יהודים שהסתובבו ברחבי העיר. על המכתבים הודבקו בולי הדואר הרשמיים של רוסיה. כנראה בשל חשש מהשלטונות או בהשפעת התקנה שקבעה כי דינה דמלכותא דינה, ועל בולים אלה הוטבעה חותמת בצורת מגן דוד. כאשר ממשלת הצאר אסרה להשתמש בחותמת זו, נפסק השירות לגמרי. ציוץ לא נשמע, הכפר וההר עפופים תרדמה, ואישר מבסדה. למי שייך המגן דוד? שירות דואר יהודי ייחודי נוסד במרוקו בשלהי המאה ה-19 ביוזמתם של צוחרים יהודיים מקומיים. גוף זה משקף את הקדמה המסחרית של היהודים בארצות ערב בתקופה זו ומטביע על פערי ההשכלה בינם לבין שכניהם המוסלמים. במהלך המאה ה-19 פיתחו סוחרים יהודיים בארצות ערב קשרים מסחר ענפים ונזקקו לשירות דואר יעיל. שירות הדואר הממלכתי במרוקו לקה בכשלים ולא היה מפותח דיו, ועל כן התאגדו סוחרים יהודים אחדים והקימו במקומו שירות דואר פרטי. שירות זה פעל בערים כמו קסבלנקה, מרקש ורבת, שבהם היו ריכוזים יהודיים, והמכתבים הועברו ליעדם באמצעות רצים מוסלמים. החותמות שהוטבעו על המכתבים שנשלחו בעזרת שירות זה נושאות בנוסף לשם העיר ולתאריך גם שמות של סוחרים יהודים. חותמות אלה נכתבו בעברית ובצרפתית, עדות להשפעתה של תרבות צרפת שהכתה שורשים במרוקו באותה תקופה. לצד הקפדה על השימוש בעברית, בולים אחדים שהודפסו עבור שירות זה מציגים בגאון מגן דוד. בעיני היהודים נחשב המגן דוד סמל יהודי מובהק, אולם ניתן היה להציגו על בול בלי לעורר את חמת השלטונות, שכן הוא היה סמל מושלמי שהופיע על מטבעות במרוקו. ב-1912, עם הפיכת מרוקו למדינת חסות צרפתית, הוקם מערך דואר מתקדם, והשירות היהודי שלא היה בו עוד צורך חדל מלהתקיים. דואר יהודי אוטונומי, ניסיון ייחודי להקמת רשות דואר המופעלת בידיים יהודיות בלבד, נעשה בחבל בירוביג'אן בחלקו הרוסי של המזרח הרחוק, בחסות השלטונות. במרץ 1928 הכריזה ברית המועצות באופן רשמי על בירוביג'אן כמחוז בעל ממשל וצביון יהודי, וקבעה את היידיש כשפה רשמית של המחוז לצד השפה הרוסית. הדבר נעשה כחלק מהניסיון שהגה סטלין להמריץ את יהודי רוסיה לצאת את גבולות ארצם ולהגר לבירוביג'אן. מניעיה של ברית המועצות להקצות ליהודים מחוז במזרח הרחוק היו מגוונים ולא ברורים דיים, אך מכל מקום כחלק מתהליך זה הוחלט לעצב חותמות דואר עם כיתוב באותיות עבריות כדי לעודד את ההגירה למחוז. השלטונות סברו כי קרוביהם של המתיישבים שיקבלו מכתבים עם חותמת עברית ישוכנעו כי הוקם מחוז יהודי עצמאי, והדבר יעודד אותם לעבור לשם. ואכן בחותמת הדואר הראשונה הופיעו מעל הכיתוב הרוסי המילין בירוביג'אן ייד, שפירושן בירוביג'אן מחוז יהודי אוטונומי. בעשר השנים הראשונות לכינון המחוז היהודי הוקמו בו 18 קולחוסים, שהם יישובים חקלאיים שיתופיים שיושבו על ידי יהודים, אולם התוכנית נחלה כישלון עקב התיישבותם של היהודים בערים. בשנות ה-30 של המאה ה-19 היו בבירוביג'אן כ-50,000 יהודים, והם היוו כשליש מאוכלוסיית המחוז. אולם בשנים הבאות נרשמה הגירה יהודית מהמחוז. דעיכת הרעיון של מחוז יהודי בבירוביג'אן משתקפת גם בשינויים בחותמות הדואר. בחותמת שהופיעה ב-1940 הושמט הכתוב ז'יד, א', ג', שפירושו מחוז יהודי עצמאי. ונותרה המילה בירוביג'אן בלבד. לאחר מלחמת העולם השנייה התחדשה ההתיישבות היהודית במחוז בממדים זעירים, והוחלט להותיר את ראשי התיבות EAO המורים, כי מדובר במחוז יהודי אוטונומי. ב-1955 בוטל כליל הכיתוב העברי בחותמת הדואר. בחותמות מאוחרות באותה שנה הושמט גם הכיתוב הרוסי המגדיר את בירוביג'אן כמחוז יהודי עצמאי. עד לנפילת ברית המועצות נותר אמנם המחוז באופן רשמי מחוז יהודי, אך לעובדה זו לא היה כל ביטוי בחותמות הדואר או בבולים. ובסיפור הבולים היהודיים אנו מסיימים, ולהתראות בתוכניתנו הבאה. שלא יודע לומר מפויחות הפנים משומנת היד הקלה יש בטרקטור מתקן הוא מיד כמוהו אין איש שיודע בכפר לחלץ את הטרקטור מבוץ מאפר בכל האזור איש לא ידע את סודו עד כמה רחוק הוא נמצא מולדתו איך אותו הטילה רכבת רוסית וכאן בדרך ניסית ואם הטרקטור יוצא הוא יום יום לעבוד קשה ואיום נהגו לשיר מנגינות הרעיבות בלילות למרחקים עיניים שמעות ומצלצלות צלליות אנשים שם היו מתכנסות מקשיבות ואינם תופסות מי הוא? זה הטאג'יק המוזר מבטו עליהן לא הוחזר כי בלילות תקפו אותו הגגועים ולא לטאג'יקים רעים תגעת היה לביתו והוראו לבית שאולי כבר חראו לישיבה שבה הוא נהג לבלות בלימוד בימים ובלילות ממרו וימרו פה פביילו הבית אחרת חושב ya khadasha hu me yashir may vir aya the hakol mit yashir the hamashu rashbu ritvo overlo azman nachu lo khashbu rambam rambam rabeinu tam tanugi lahin niflam misutam המרפו נרף סובו אמנו נשמה הסברה חדשה האלה תקף אותו הלל בשאלה עד שבחוץ השחר עלה בשבת בבית התל יד הקומקום הוא ישב ולא יקלו עם החברים על הרצפה את הגגועים הוא לא שכח וזה מאוד כאב לא יקלו ולא הוקל לו אך כמלו טיפה והנה פונה אליו הבעל הבית ראש השבט יקלו נדבר ישר ולעניין את ביתי יתן לך היא צעירה ומלבבת יקלו וגם כספית זה עסק מצוין 30 פרות 20 שברים הרבה בגדים לך את עיני יקו סכום כסף רב וגם עוד מתנות ושומעים זאת הטאג'יקים והם צועקים בו הנה יקו וכמוה בין כל הבנות יקו יושב מושפע פנים ואינו אומר דבר הוא מפליג עשרות שנים הרחק הרחק אל העבר הוא רואה דימו מדליקה נרות ובפיית חיינה על יין כלבורא שמורנה שלא יאבד את האמונה יעקב מתרומם ומכריז הוא הזאת יהודי אני לא אוכל לעשות זאת התורה עליי אוסרת לקחת אישה שאינה מאמינה בתורה הקדושה ישב ראש השבט ואיבד לו תוכנית להכין למחר סעודה המונית
את יעקב יביאו שלא מרצונו, וכך על כורחו הוא יהיה חתנו. בשעת בין ארבעים יעקב יושב לו לבד, יושב וחושב, מבין שהסיכוי כבר עבד. עוד מעט הם לכאן מגיעים, ואותו על כורחו מביאים. ישקו באופי ובשפע יינות, עד שיאבד האשתונות. ויחורי ההרים עטת השמש גלשה, יעקב ממתין, אומר הוא בידוי בלחישה. אי שם צבוע מאירים את קולו, הפסגות ניבטות למולו. פניהן לשמיים אומרות בלי מילים, אכן החיים לא קלים. והנה לפתע שומע הוא קול נגינה, את הקלה מובילים כבר לשם ברינה. וכמו משינה הוא פתאום מתנער, ומתחיל ללכת מהר. הוא רק ייכנס ויקח מחדרו את חפצה וצרורו. הולך לאיתו כמו אל מותו, מגיע לשער, פותח דלתו, ומביט אל תוך העולם המואר, ריח היין באפו כבר בער. ימרו וימרפו באותיות הוא רואה כמו מתוך הגמרא, מדברות וקורות זועקות במורה, מה לך רבי יינקו פרח מהירה. אז תזמורת מנגנת, הקלה בראש יושבת יעקב, וסביב עשרות זרי פרחים, ואביה ואימה ביחד עם כל מהשבת יעקב, להביא אותך הם כבר הולכים. ובראש ההר בשעות הלב, האפילות והאדומות, מטפס לו יעקב חרש בעיניים עצומות. משני צילב שוחות לעומק לטרף הנשוך הרות, אך יעקב כלל אינו חושש, ופניו בגיל מאירות. דרך התורה אחת היא, ובדרך זו הצד, טוב יותר להתרסק כאן, וממילא לא לנטות לצד. דבר שיטיל מורה על לב בן ישראל, רק ילך בדרך התורה וישמור.